סליחה, תזכיר לי את שמך.
צבי.
צבי, פעם שיעור אחרון הוא שאל לגבי השואה, אבל כיוון שזה הסוף השיעור, לא הספקנו להתייחס. אולי תשאל את השאלה לגבי השואה עוד פעם. מה מפריע לך בשואה? מה מעסיק אותך? אמרת שאתה בן של ניצולי שואה, כן.
ניצול שואה,
כן. בבקשה, צבי. אתה מקווה לאלוקים?
כן,
זה ברוך הוא. אבא שלי.
אבינו
שבשמיים. אני אחזור אליי לשאלה, שבעצם כולנו שואלים, ומי שאבא שואה בוודאי בוודאי שואל את השאלה הזאת. כן? איך יכול להיות שאבינו שבשמיים, שהוא אוהב אותנו, הבוחר בעמו ישראל באהבה, אנחנו אומרים כל יום בתפילה, איך הוא יכול לאפשר את השואה? הרי אין דבר שהוא לא תחת שליטתו. הוא כל יכול. הוא מנהיג את העולם, אין, לא מוגבל. איך הוא אפשר את העניין הזה, הטרגדיה הנוראה הזאת, שעוד לא הייתה כמוה בהיסטוריה של העם היהודי, שמיליוני יהודים נרצחו, כפי שנרצחו באכזריות כזאת נוראה. האמת היא שאת החשבונות של אלוקים אנחנו לא יודעים. בוא נצא מתוך הנחת יסוד זאת, שהקדוש ברוך הוא כל יכול, אבל גם יש לו את החשבונות שלו, קורא הדורות מראש. הוא מנהיג את ההיסטוריה מראשית ועד אחרית. אנחנו לא יודעים. מה שכן אנחנו יכולים להשתדל לנסות להבין באיזה מידה, וגם לדעת מראש, אנחנו מוגבלים בהבנה שלנו, להתבונן בהיסטוריה הכללית, וגם מעשה השואה שהוא חלק מההיסטוריה של עם ישראל ושל האנושות כולה, ולהבין מה בעצם הקדוש ברוך הוא רוצה לגלות לנו בדבר הנורא הזה. זה מה שאפשר לנסות. אני יכול לומר, המילה היסטוריה אפשר לכתוב אותה בתת ובתף. היסטוריה בתף זה מלשון אסתר, בתת זה בתת, אבל היסטוריה בתף זה מלשון אסתר. דיינו, אנחנו כולנו שייכים להיסטוריה. לא כולנו לומדים היסטוריה, אבל כולנו שייכים להיסטוריה. אבל ההיסטוריה, אנחנו רואים מקצה הקרחון, לא רואים את הכל. גם כשאנחנו מעמיקים בלימודי ההיסטוריה, מנסים כאילו להבין מה קורה, מה היה, למה וכמה, אנחנו יודעים שזה אפס קצהו של מה שזה באמת נאמר, הדברים האלה. אז בואו נתייחס אל ההיסטוריה בכללותה, ואל השואה כחלק מהתהליך ההיסטורי שאנחנו שותפים אליו. אתה דור של בן ניצול שואה, ואני גם דור של, הייתי אומר, לא ניצול שואה, כי הוריי ניצלו ברגע האחרון, הם עלו כאן לארץ, ממש ערב השואה עלו כאן לארץ ישראל. אבל כל משפחתם, דהיינו, שני הדודים, הושמדה, נרצחה. חוץ מדוד אחד, אח של אמי, זיכרונו לברכה, שהוא נותם, הוא גם עבר קשיים לא פשוטים בעניין הזה. זאת אומרת, אפשר להגיד שהדור שלנו, הוא גם הוא פגוע שואה, אם נאמר ככה בלשון עממית יותר. למה? כי לא, עולם לא ראיתי, לא סבא, ולא סבתא. אני לא יודע מה זה. אני יודע זה מסיפורים, אבל אני לא ראיתי, לא חוויתי חיבוק של סבא או סבתא. מה שאין כן ילדיי, שחובקים אותם מכל הצדדים, סבאות וסבתות, וכל כך טבעי הדבר הזה. סתם, אני נותן כמשל, כדוגמה, שגם הדור שלנו בעצם, הוא בצל של השואה, אם אפשר לומר ככה את הדבר הזה. ודאי וודאי שהשואה השאירה את רישומה וחותמה על הדור שלנו, לא באותה מידה אולי כמו הדור הראשון שחווה את השואה, שעבר את השואה, אבל אנחנו גם כן, אפשר לומר, עברנו את הטראומה הזאת. שואה זה טראומה לאומית, והיא גם משפחתית ואישית. עברנו את הדבר. בינו שנות דור ודור, של אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך. כך נאמר בשירת האזינו, והרב ציודה זכר צדיק לברכה, הוא היה מצטט את הפסוק הזה הרבה פעמים, בינו שנות דור ודור. מה זה בינו שנות דור ודור? בינו מלשון להבין. שנות דור זה היסטוריה. ודור זה הדור הזה. זאת אומרת, אם אתה רוצה באמת לנסות באיזה מידה להבין את ההיסטוריה, אתה חייב לראות קודם כל סקירה כללית של כל ההיסטוריה. ואחר כך לראות הדור שלנו כפרט בתוך הסקירה הכללית. אחרת אתה לא תבין אותה, תבין אותו באמת. כמו כל דבר דרך אגב. כל דבר שאתה רוצה להעמיק בו, אתה צריך לראות אותו בצורה מערכתית, חייב לראות את הפרטים בתוך המערכת. זה כמו גוף האדם. אתה לא יכול לדעת מה זה יד שהיא נפרדת מהגוף. רק שהיד היא חלק מהגוף, אתה מבין את הפונקציה של היד, את הערך של היד, את החשיבות של היד וכו'. אבל כעבר בודד, אין לזה משמעות, אין לזה הבנה וכו'. אותו דבר בפרקי ההיסטוריה למיניהם. כל היסטוריה היא בנויה חוליות המחוברות אחת לשנייה, שיש לה ראשית להיסטוריה ויש לה אחרית להיסטוריה. הראשית זה מעשה בראשית. מעשה בראשית, העולם נברא מעשה בראשית. אני כרגע לא נכנס לשאלה הגיאולוגית או האסטרונומית או הדברים כאלה. נדבר על ההיסטוריה האנושית. האדם הראשון זה אותו אדם תרבותי. אני לא מדבר על האדם הפרה-היסטורי, אלא האדם התרבותי שהתורה מדברת אליו, זה האדם הראשון, שלמרבה הפלא הוא לא פרימיטיבי, אלא הוא האידיאלי. התורה מספרת לנו על האדם הראשון כאדם היותר שלם, לפני החטא, היותר שלם, שויניחהו בגן עדן, לעובדה או לשומרה. אם יצא לכם פעם להביט באדם הראשון, להיפגש איתו, ואני מציע לכם להיפגש איתו, מישהו מעוניין להיפגש איתו, ירים את היד. הוא לא שימפנזה ולא גורילה, אלא הוא האדם הכי שלם שיכול להיות. ולמה אני אומר להיפגש איתו? כי כל אחד מאיתנו הוא אדם. והתורה באה לספר לנו לא על איזה אדם שהיה פעם רק, אלא על מהות האדם. מהות האדם, התורה מספרת לנו על מהות האדם במעשה בראשית. מי אתה? מה זה אדם בכלל? האם האדם זה רק צירוף של אור ועצמות וכל הדברים האלה? דבר פיזי ותו לא? אולי האדם זה דבר נשמתי? אולי האדם זה דבר מוסרי? איך אומרים כשרוצים להגיד הבן אדם טוב, מה אומרים עליו? אתה בן אדם. אתה אדם. כשאדם הוא לא מוסרי או אדם לא טוב, מה אומרים עליו? אתה לא אדם. אתה לא בן אדם. ההיסטוריה מתחילה דווקא בשלמות. דבר על המין האנושי. גן עדן, האדם הראשון, השלם. אבל התורה אומרת לנו, רבותיי, נכון שהאדם הוא יצור שנוצר שלם. כתוב, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, והי האדם לנפש חיה, נשמה אלוקית, ויפח באפיו נשמת חיים. אלוקים נפח בנו נשמת חיים. כל זה לפני החטא. לפני החטא אנחנו היינו, הייתי אומר, כמו שהרב כותב כאן באורות התשובה גם כותב, היינו במצב שחיינו את המהות שלנו. והמהות של האדם זה לגלות את הטוב של אלוקים בבריאה. אנחנו נר, כי נר השם נשמת אדם. נר, המהות של הנר זה להביא אור, לתת אור. אם תשאלו אותי ותשאלו אותי למה אתם לא שואלים אותי, אני לא יודע. בשביל מה נולדנו? מה אנו? מי אני? לא אני מה אני עובד, אם אני עובד בתור, אני יודע, מנקה רחובות, או רופא, או פרופסור, או מנדס, או לא יודע, תלמיד חכם, משהו כזה. לא, זאת לא הבעיה. מקצועות מחליפים, אני בדקתי את זה כל הזמן. אתה מגיע לפנסיה, בכלל זורקים אותך. זה לא מהות האדם. מהות האדם זה לא המקצוע שלך. המקצוע הוא רק אמצעי להתפרנס, או לעשות דבר כזה. מהות האדם זה להיות טוב, להאיר את העולם. אור וטוב זה אותו עניין. כי נר השם נשמת האדם. לזה נולד האדם. אבל האדם הראשון, בא התורה מספרת לנו, הוא נכשל, הוא חטא. הוא גורש מגן עדן. הוא התרחק, נאמר, מהמהות שלו. מהגן עדן שהוא חי בו. בגן עדן זה מקום טוב. הכל טוב שם. הכל נראה טוב. גורש. לאן הוא גורש? להיסטוריה. כל ההיסטוריה, למעשה, זה מעגל שהולך ונסגר. המעגל הזה מתחיל מגירוש, מבריאת האדם השלם. אחר כך הוא גורש מגן עדן, והוא מתרחק מהמהות שלו. ולא רק האדם, ההיסטוריה, אנחנו כבני אדם. כל אחד מאיתנו יכול להיות גם לא בן אדם. להתרחק ולהיות, בגלל הבחירה החופשית שלו, הוא יכול להידרדר, למגיע להיות פרא אדם. לא אדם, אלא פרא אדם. יכול להיות גם מציאות כזאת. אבל מה? זה מעגל שהוא הולך ונסגר. מעגל, מצד אחד אתה מתרחק מן המקור, אבל בו זמנית אתה מתקרב אל המקור. אחרית הימים. אחרית הימים זה סגירת מעגל בסך הכל. אחרית הימים, כל הנביאים שמדברים על אחרית הימים מדברים, מלאז דעה את השם כמים לים מכסים. דיינו, דעת אלוקים, ראיית אור השם, ולא רק ראייה, שאתה בעצמך לא רק מואר, אלא מאיר את העולם. אתה ממלא את הפונקציה שלך כנר השם נשמת אדם. ממלא את התפקיד שלך בעולם. אני מדבר כרגע על המין האנושי כולו, אני לא מדבר רק על הפרט. כן. זה נקרא סגירת מעגל. למה אני נותן את הסקירה הכללית הזאת לפני זה? כי השואה זה חלק מהתהליך, צריך לזכור. זה לא איזה דבר יוצא מהכלל. זה חלק מהכלל. ככה צריך להבין את השואה, ולא רק את השואה, כל דבר ודבר. סליחה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אולי הברכה הזאת שהכל נהיה בדברו, היא מבטא את מה שאמרנו כרגע. כל ההיסטוריה, כל הבריאה, הכל ברוך שאמר והיה עולה. הכל נעשה בדברו. עד לכאן הזכירה הכללית. עכשיו, איך נתייחס לשואה? ודאי שוודאי, השואה זה גם אירוע לא רק לאומי, אלא גם אירוע קוסמופוליטי, עולמי. מלחמת העולם השנייה היא מלחמה טוטלית. כולם נלחמו בכולם. נהרגו במלחמה הזאת, אם אני טועה, 70 מיליון איש. 70 מיליון איש. זה היה, אפשר להגיד, רעידת אדמה, צונמי, עכשיו מדברים על האוריקן, אוריקן היסטורי. אוריקן היסטורי. משהו בא עלינו פתאום, דבר נורא כזה. עכשיו, מכיוון שזה חלק מההיסטוריה, צריך להבין, בהקשר, לא, אני לא מדבר לגבי האנושות כולה, אני מדבר כרגע לגבי עם ישראל. מה היה לפני השואה? מה היה אחרי השואה? ולראות את השואה כחלק מה שהיה לפני זה, מה שהיה אחרי זה. לפני השואה הייתה עוד מלחמה. מלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם הראשונה היה איזה תפנית בהיסטוריה של העם היהודי. תפנית היסטורית מדינית. 2000 שנה לא היה לנו מושג של מצב מדיני, לא היה קיים. למה? כי לא היה לנו מדינה. והיה לנו ארץ. היינו מפוזרים בין העמים. עם אחד מפוזר מפורד בין העמים, ככה כמו שנאמר מגילת אסתר. עם מפוזר, אין לו מדינה, אין לו מדיניות, אין לו שום דבר, כל אחד חי לו לעצמו, כל קהילה, כל דבר. קמה התנועה הציונית. התנועה הציונית חרתה על דגלה, היא הייתה תנועה מדינית. צריך לזכור. היא חרתה על דגלה, המטרה להקים מדינה לעם היהודי, נקודה. להקים מדינה לעם היהודי. התהליך הזה של הקמת המדינה, של לקחת עם מפוזר, עם שאין לו מדינה ואין לו שום דבר, הוא תהליך קשה, לא קל. לא קל. לפני הקמת המדינה, אחרי הקמת המדינה, גם היום, זה לא דבר קל. דבר מורכב, דבר... הייתי אומר, נדמה לי שראיתי את זה אצל הגאון מבילנה, שהוא ממשיל את הדבר הזה להיריון. שהגלות, כמו גלות מצרים, משולה להיריון, ביציאת מצרים, אנחנו נהפכנו לעם. נולדנו, נאמר. יציאת מצרים זה לידת העם היהודי. נכנסנו 70 נפש למצרים, דהיינו זרע, מבחינת זרע, מבחינת מיקרוסקופית כאילו, יצאנו 60 ריבור הגברים, מיליונים יצאנו משם. ובמצרים היה הריון. תשאלו אותי למה דווקא במצרים ולא בירושלים היה הריון? כך. כדול בו, יש לי סיבה פנימית עמוקה. דווקא במקום הכי קשה, נאמר, מצרים, לשון צרות, שמה יש ריבוי. ההתרבות הוא דווקא במקומות שהאיכות לא נראית שם. אבל הכמות שם מתרבה, זה מדינה של מצרים. זה כמו זרע, שהוא נובט, הוא נובט איפה? באדמה. שם הוא מתחיל לגלות חיים. דווקא בתוך האדמה, בנסתר, במקומות האלה. אותו דבר ההיריון. ההיריון בעצם הוא לא קל לאישה. הוא קשה. אנחנו לא נשים, לא מכירים את הקשיים, אבל תשאלו כל אישה. הייתי אומר, הגאון אומר, אם אני איתו זה הגאון, באבן שלמן, מלי ראיתי את זה פעם. הוא אומר ככה, שהגלות היא משולה להיריון. הגאולה ללידה. הלידה היא מלווה בצירי לידה. זה דבר טבעי. צירי לידה זה שיא הכאב. והלידה עצמה זה שיא הכאב, כולל דם. כולל ראיית דם. אישה יולדת. כן. זה לא מילתא זוטרתא, הלידה. אותו דבר מבחינה לאומית. הייתי אומר שלפני הקמת המדינה היו, זה היה שיא ההיריון מבחינת הצירי לידה והלידה עצמה. אולי בצורה כזאת אפשר להבין את המימד של השואה. מדוע? כי 3 שנים אחרי שהסתמה מלחמת העולם השנייה, תש"ה, בתש"ח קמה מדינת ישראל. ואי אפשר לא לחבר את הסמיכות הזאת, ההיסטורית, בין השואה ובין התקומה. וכמו בלידה, שיא הקושי זה עצם הלידה. אותו דבר גם השואה. שיא הקושי של הגלות, אם נסמן מ-1 עד 10 מה היה קשיים בגלות, אז היו לנו המון קשיים, אבל שיא הקושי בגלות היה השואה לעם ישראל. זה היה השיא. אבל איך אומרים, בשיא הירידה מתחילה העלייה, מתחילה העלייה. לא שבחרנו בזה, אנחנו לא בחרנו בדבר. ההיסטוריה כאן היא מוכתבת על ידי ריבונו של עולם. וככה הוא סידר. שדווקא לפני שקמה המדינה, שהייתי אומר, זה חלום שנות 2000, להקים מדינה, דווקא אז עברנו את הסבל הכי גדול, מבחינה לאומית, מבחינת העם היהודי, עברנו את הסבל הכי גדול. אבל מה, אני רוצה להסביר. זה הראייה כללית. אז אפשר להבין את זה, כמו שאישה אחרי לידה היא מתוששת, והיא אומרת, היה קשה, אבל היה כדאי. למה? הבאתי נשמה טובה. רואה את זה לילדים שלי, ואצל אשתי, קשה להם. אבל אחרי זה הם מתרששים. אמנם לצערי הרב לפעמים יש נשים שנכנסות לנקרא דיכאון לידה, כן? שכתוצאה מהטראומה הזאת נכנסים לדיכאון וקשה להם מאוד להתגבר על הדבר, צריכים עזרה בדבר, כן? נכון, אבל ככלל נאמר הלידה היא בסופו של דבר משתלמת למרות כל הצער, למרות כל הכאב. אז זה ראייה מערכתית, ראייה כללית וכל. אבל אם ניקח את זה באופן פרטי, כמו שאצלך במשפחה, אביך זיכרונו לברכה, כמו המשפחה שלי ומשפחות של מיליוני יהודים שעדיין חיים כאן בעולם הזה, הדור הראשון, הדור השני וכו'. אם אתה מתבונן בזה באופן פרטי, קשה, קשה, קשה להבין, קשה להקל, ואפשר להיכנס לדיכאון לידה. אפשר, ואני לא אומר אפשר, ראיתי את הרב ציודה, דרך אתם אומר שהשואה שיגעה אותנו. השואה, הטראומה של השואה. הרב ציודה, דרך אתם אומר, שיגעה אותנו. קודם כל, היא הראה את האמונה של מיליוני יהודים בשאלה שאתה שאלת. איפה אבינו? אבא שלנו, איפה היית? ואנשים יכולים להגיד, אולי באמת הוא לא קיים. בגלל שהם אומרים, הנה עובדה, הוא אפשר את המעשה הנורא. כל זה מבחינה פרטית. אז באמת זה גרם לנו לרבים רבים בעם ישראל משבר גדול באמונה. אם קודם האמינו שהכל מאלוקים והכל לטובה וכל זה, אנחנו כבר או מסופקים או לא מקבלים את זה. יש כאלה גם כועסים, לא רק מקבלים. הם יוצאים בצורה חריפה נגד כל האמונה במציאות השם, בהשגחת השם וכל הדברים. נכון. אבל זה עניין פרטי, זה ראייה פרטית. ואל תדון את האדם עד שתגיע למקומו. אי אפשר לקטרג עליהם חס ושלום. מי שעבר את זה, אי אפשר לדון אותו. ולא, זה לא דבר שאפשר למחות אותו באבל פה. כן? זה צלקת. זה פצע. לפעמים גם פצע פתוח. אבל מה? אנחנו מאמינים שבדורות שיבואו אחרינו, ככל שיהיה לנו פרספקטיבה יותר גדולה לדורות, אנחנו גם נבין את הטבעת הזאת, את החוליה הזאת, הקשה הזאת, כחלק מתהליך. תהליך ההיסטורי שמביא לגאולה בסוף. גאולת עם ישראל. זאת התשובה שאני יכול לתת לך ולתת שנותן לעצמי בעצם. להתמודד עם הדבר הנורא הזה. אבל רק לסכם את הנקודה הזאת. השאלה איזה עין יש לך. אם יש לך עין כללית יותר, רואה את הדברים בפרספקטיבה יותר גדולה, גם רחבה וגם עמוקה וגם זה, אתה יכול לשרוד את האירוע הטראומטי הזה שנקרא שואה. אבל אם אתה אין לך עין כללית, ואתה אדם ש... מתמקד רק בצער שלך, בצער הפרטי שלך, במשפחתי, או רואה את הנקודה ולא רואה את המערכה, זה בלתי אפשרי כמעט להתמודד עם אירוע כזה. זה ממש מדכא את האדם, מכעיס את האדם, מעציב את האדם. אתה מבין? זה קצת הסבר יותר רחב למה ששאלת. אבל ברשותכם, אנחנו נעבור לאורות התשובה, זה גם נוגע למה שלמדנו כאן. פרק י' ג', סעיף ג', כן? דף צדיק, צדיק ג'. אולי זה בדיוק הפסוק, המשפט הראשון עונה לשאלה שלך. אומר כאן הרב, צריך אדם להיות מחובר תמיד עם, עם תמצית הטוב האלוקי, המקושר בשורש הנשמה של כנסת ישראל כולה, ובזה הוא זוכה לתשובה. אנחנו כותב פסוק כזה. אני רוצה לנסות, ואולי תעזרו לי גם להבין את המשפט הזה. קודם כל, אדם צריך להיות מחובר. מחובר זה דבר טוב, זה לא דבר לא טוב. תמיד אדם צריך להיות מחובר. שאלה למה אתה מחובר? אדם צריך להיות מחובר לדברים חיוביים, לא לדברים שליליים. כן. צריך אדם להיות מחובר תמיד. עם הטוב או עם הלא טוב? מה אתם אומרים? מה כתוב כאן? לא רק עם הטוב, עם תמצית הטוב, עם הכי הטוב. תמצית זה ריכוזיות, עם הריכוזיות של הטוב, עם תמצית הטוב האלוקי שהוא מופיע בעם ישראל. זאת אומרת, הטוב האלוקי שורם בכל העולמות. לית אתר פנוי מיני. אין מקום בעולם שאין שם טוב אלוקי. אין מקום. כמו שהנשמה בגוף האדם היא בכל חלקי הגוף, הנקיים, המלוכלכים וכו', ככה הרצון האלוקי נמצא בכל חלקי הבריאה, בכל דבר ודבר. זה נכון. אבל גילוי האלוקות הוא לא בכל מקום. יש מקומות שבהם האלוקות מתגלה יותר, או השכינה מתגלה יותר, תראה איך אתם רואים את הדבר, ויש מקומות שפחות. לדוגמה אני אתן לכם, בארץ ישראל, ניקח מאולי בבחינה הלכתית, בשירותים אסור לחשוב בדברי קדושה, אסור לדבר דברי קדושה, אסור לקרוא דברי קדושה. זה הלכה פסוקה. למה? זה לא המקום לגילוי הקדושה. זה לא המקום. המקום הוא נקרא מתונף, מלוכלך, לא מתאים, לכן אשר ניקה לנו כאן את את המקום. מקום נקי, אדם שהוא רוצה להגות בדברי קודש, אז במקום של מסוג הזה, של שירותים, לא זה מובן הדבר הזה. בית הכנסת, מקדש מעט. בבית הכנסת כתוב אך ורק בדברי קדושה, לא בדברי חולין. תורה, תפילה, דברים כאלה, אבל לא דברי חולין. אז אנחנו מגלים כאן שיש מין מציאות כזאת בעולם שאנחנו חיים בתוכו, שנקרא מודרג, הדרגות, דרגות, 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 דרגות. יש מקומות שבהם יותר מתגלה הקודש, ויש מקומות ששם אסור לגלות את הקודש. כן. או שנתתי דוגמה. ארץ ישראל קדושה מכל הארצות. ככה אומרים, המשנה אומרת כך. ירושלים יותר קדושה מכל המקומות. העיר בתוך החומה יותר קדושה מתוך ירושלים, מכל ירושלים. הר הבית יותר מכל בית המקדש, הקודש, קודש הקודשים. שהמדרגות האלה זה מדרגות של גילוי אור השם בעולם, גילוי השכינה מה שנקרא, גילוי כבוד השם בעולם. זה מובן מצד המקום, אני מדבר מצד המקום. אותו דבר לגבי הבריות. ישנן בריות שאצלהם גם קיימת כמובן רצון השם, כמו הדומם, הצומח, בעלי חיים, גם הם, שם גם האלוקים, מה זה, הכל מרצון השם. ורצון השם הוא נמצא בכל דבר ודבר. גילוי רצון השם באדם, כאשר הוא אדם, הוא יותר מאשר בבעלי חיים, בצמחים ודברים כאלה. למה? זה הטבע של המקומות, הדברים האלה שהם פחות מהאדם. האדם, אני מדבר האדם באופן כללי. אותו דבר גם בתוך המין האנושי, העם היהודי. עם ישראל, גילוי השכינה, גילוי אור השם בעולם דרך עם ישראל גדול יותר מאשר במין האנושי כולו. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. לא שאנחנו שוביניסטים, אלא זאת מציאות, זאת יצירה, זאת בריאה. ככה אלוקים ברא אותנו, גוי קדוש, ממלכת כהנים, ככה הוא ברא את עם ישראל. ולא בשביל להשפיל את האחרים, זה הפונקציה שלנו. זה התפקיד שלנו, כמו שבבית ספר יש מורה ויש תלמיד. יש להבדיל בין המורה לתלמיד. זה לא בושה להגיד שהמורה הוא צריך ללמד, והתלמיד צריך ללמוד. ככה עם ישראל הוא המורה של העולם, ואומות העולם הם התלמידים שלנו. לא נורא להיות תלמידים. איך אתם מרגישים יותר תלמידים? לא נורא, נכון? תראו לכם צריך לשבת במקומי, תראה לכם בעיה. אתם מעדיפים לשבת כאן, משהו כאן. זה מובן הדבר. זה מה שהוא אומר, יש מה שהוא אומר כאן לגבי להיות מחובר אל הנשמה של כנסת ישראל כולה. כשאתה מתחבר אל העם שלך, נשמת האומה, אתה בתשובה. זה מובן. אנחנו, אם רוצה השם, נמשיך בשיעור הבא, נפתח את אותו רעיון, איך החיבור הזה לנשמת האומה, לכנסת ישראל, לעם ישראל, הוא מקרב אותנו לאלוקים.